שוב באים עלינו ימי בין המצרים. צערנו, עובר קציר, קלה קיץ. אנחנו מקווים להיוושע, אבל בינתיים לא נושע. פירוש בין המצרים זה כמו שכתוב בפרשת השבוע, גדר מזה וגדר מזה. בין המצרים, היינו נמצאים במקום צר, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. זה מקום צר, שבמקום הזה אי אפשר לנטות ימין ושמאל, וכשנמצאים שם, אז קל מאוד להיות נתפסים, להיות קל להשתלט עליהם, זאת אומרת, בין המצרים. בין המצרים, אומרים חז"ל, הכוונה, במילה בין המצרים, אומרים חז"ל, זה מתכוון לבין 17 בתמוז לתשעה באב. שבעה עשר בתמוז, למעשה, בין המצרים שלנו, אז אנחנו נמצאים בין שני חטאים, שהם סיבת כל החורבנות כולה. כל מה שקרה איתנו, השורש הוא באותם דברים שקרו בשבעה עשר בתמוז מחד ובתשעה באב מאידך. אנחנו הפסדנו, איבדנו את מתן תורה בשבירת הלוחות, שזה היה בשבעה עשר בתמוז. אילו היינו מקבלים את הלוחות, אילו קיבלנו הייתה קבלת התורה נשלמת, מתן תורה היה נשלם, היינו מקבלים את הלוחות והתורה הייתה נמצאת איתנו, אותה תורה שניתנה לנו בו, בזין, בסיוון, אותה תורה היא הייתה איתנו, היא הייתה שלנו, היא הייתה בידינו. זה לא קרה, הלוחות נשברו, והשבר הזה הוא שמתן תורה נשבר. השבירה חלה, שבר, היה על מתן תורה בעצמו. ובתשעה באב מה שקרה, זה שם השבר היה, מה שנשבר זה יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה צריכה להיות יציאה כמו שהובטח, והוצאתי והצלתי וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם, ובהמשך כתוב בפירוש, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הדבר הזה לא קרה. זאת אומרת, המהר"ל מעריך לבאר בספר נצח ישראל, הוא מעריך לבאר שהשבר שקרה בתשעה באב בחטא המרגלים היה שיוצאי מצרים לא הגיעו לארץ, וכל מי שהגיע לארץ לא יצא ממצרים. זאת אומרת, היו שני דורות נפרדים. יציאת מצרים לחוד, ביאת הארץ לחוד. את יציאת מצרים, מזה אנחנו, זה אנחנו, זה עצמנו. זאת הלידה שלנו, שבזה נוצרנו, בזה נולדנו. כמו שכתוב, מולדותייך ביום הולדת אותך, אז ועל ידי יציאת מצרים נולדנו. את יציאת מצרים אי אפשר לקחת מאיתנו. זאת אומרת, אם לוקחים את זה מאיתנו, זה נקרא, פירוש הדבר שלוקחים אותנו, מסלקים אותנו. אנחנו יוצאי מצרים. אילו יציאת מצרים הייתה נגמרת בביאת הארץ, אז גם את זה אי אפשר היה לקחת מאיתנו. אז גם ביאת הארץ הייתה חלק מיציאת מצרים, וכך יציאת מצרים עצמה הייתה יציאה אל הארץ. כעת זה התפצל לשניים, זה נשבר. יציאת מצרים לחוד וביאת הארץ לחוד. כך שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, יוצאי מצרים, ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים לא באי הארץ. אין לנו את הארץ, מה שנשאר בידינו זה רק יציאת מצרים. לולי חטא המרגלים הדבר הזה לא היה יכול לקרות. המרגלים שברו את יציאת מצרים ופיצלו את יציאת מצרים מביאת הארץ. והדבר הזה התפצל לשני דורות. דור יוצאי מצרים, דור אחד, ואותו דור נשאר במדבר, דור באי הארץ, דור שני, זה דור שלא יצא ממצרים, וגם ברובו הגדול לא קיבל תורה. ההפסד שהפסדנו על ידי שני החטאים האלה, על ידי ששיברנו את קבלת התורה ושיברנו את יציאת מצרים, זהו בין המצרים שלנו. לכן אנחנו הולכים במקום, אנחנו לא יכולים להתרווח, אין לנו אפשרות להתפרס, להוציא את עצמנו אל הפועל כראוי. אנחנו בין המצרים. הגמרא מלמדת אותנו, הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים, הימים האלה הם חפבית ימים, 22 יום. 22 ימים, אלה הם הימים של בין המצרים. הגמרא מלמדת אותנו שאותם 22 יום זה מכוון כנגד 22 אותיות האלף בית. אמר רבי יוחנן, בפני מה לקו באלף בית? למה אנחנו לקינו? לקינו זה מגילת קינות. לקו באלף בית, אומר רשי, שכל מגילת איכה סדורה באלפה בטה. כל מגילת איכה, הפרקים, הפרק האחרון לא סדור באלף בית, אבל יש בו גם כן חף בית פסוקים. אבל כך, כל מגילת איכה סדורה באלף בית. מגילת איכה היא המגילה שבה אנחנו מקיימים בכה תבכה בלילה. אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. הבכייה לדורות נמצאת במגילת איכה. מגילת איכה זאת מגילת קינות, זאת המגילה של מגילת הבכי. מגילת אותה בכייה שנענשנו בה בגלל שבכינו בכייה של חינם. כיוון שמגילת איכה סדורה באלף בית, כל הפרקים, רוב הפרקים בכל אופן, סדורים באלף בית, וגם הפרק האחרון מרמז, הוא ב-22 פרקים, ב-22 פסוקים. הגמרא שואלת, מפני מה לקו, אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באלף בית? זה נראה שהמגילה מסודרת באלף בית, משום שזה יש כאן ביטוי לעצם הבכי. הבכי צריך לבטא את הבכי בסדר האלף בית. אז יש כאן משהו שהוא מפני מה לקור באלף בית, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית, כך כתוב. התירוץ מאוד לא מובן, זה התורה, מכיוון שהיא אוסף של מילים, היא לא יכולה להינתן רק באלף בית. איזה עניין מיוחד יש שעברו על התורה שניתנה באלף בית? מה המיוחד? מה מונח בזה? התורה ניתנה במילים, מילים מורכבות מאותיות, והאותיות הם האלף בית. מה כאן העונש המיוחד? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. מה זה אומר? התורה היא תורה, ואי אפשר לעבור על שום מצווה ממצוות התורה. רק בעבירה על הדברים הכתובים בתורה, שהם כתובים באלף בית. לא מצינו בשום מקום כל התוכחות שכתובות בתורה. לא מצאנו. עונש צריך להיות נאמר באלף בית. למה? העונש הוא בעבירה על הדברים שהתורה אמרה. זאת העבירה. על זה מגיע עונש. כאן יש עונש מיוחד. עונש מיוחד, בכי. בשם הגר"א כתוב, מובא בכמה מקומות, בשם הגר"א כתוב שפירוש המילה בכי זה מלשון נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אדם שנמצא במבוכה, מבוכה פירוש אובדן דרך, לא יודע איך להמשיך, זאת נקראת מבוכה. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. פשוט לא יודעים איך להמשיך ללכת. בכי, בכי אמיתי, זה פירושו. אובדן דרך. מצב, מגיע מצב ש רואים שאי אפשר להמשיך. אין אפשרות להמשיך. כנראה, עונש, כל עונש, כל עונש הוא על מעשה שנעשה בעבירה, מעשה שהוא כן, העברה חלילה על רצונו יתברך. עוברי רצונו. נענשים, כמו שכתוב בתורה. כאן העונש הוא בחייה. בחייה נקבעה. בחייה לדורות. מגילת קינות, מגילה של בכי. בחייה. הסדר הראשון, למעשה הסדר של כל הסדרים בעולם, הסדר העיקרי שעליו כל הבריאה מסודרת, זהו הסדר של האלף בית. האלף בית ניתן כאלף בית, והוא ניתן עם סדר. זה לא אותיות מפוזרות שאפשר לבחור. זה ניתן עם סדר. האלף בית יש לו סדר, אלף הוא לפני בית וכן הלאה. סדר, ו- וזהו הסדר הראשון שעליו נבנו כל הסדרים שישנם בעולם. כל סדרי עולם, כל סדרי עולם כולם, הם, אילו היינו יודעים, אילו היינו מבינים, אילו היינו יודעים את העומק, העומק המיוחד שיש בסדר של האלף בית, זה לא נמסר לנו. יש כמה מדרשים מאוד סתומים שלא נתפרשו, לא נתפרשו על ידי רבותינו. וזה מאוד סתום, אותי עוד רבי עקיבא ועוד כמה מדרשים שמדברים על הסדר של האלף בית. יש. זאת תורה עמוקה באופן מיוחד, מאוד מאוד. תורה שמבינה את העומק שמונח בכל אות, המשמעות המיוחדת שיש בכל אות, ולמה היא בדיוק במקום הזה? למה ב' הוא אחרי א' ולפני ג'? למה? כמו שמתבאר מדברי רבותינו, מי שהיה יודע את הסוד הזה, היה מבין את כל הבריאה כולה, זאת אומרת, בעצם, את כל התורה כולה. כאן נמצאים הסודות הכמוסים ביותר, של כל המערכת כולה. מה סוד הסדר של האלף בית? כוח מיוחד לצרף. הגמרא אומרת, כתוב בגמרא, עץ שאכל אדם הראשון, חיטה היה. מה שנקרא עץ הדעת. שאין התינוק יודע לומר אבא ואימא עד שיתאום טעם דגן. ומכיוון שעיקר מאכלו של אדם זה חיטה, אז דגן של מאכל אדם זה חיטה. אין התינוק יכול לומר אבא, אמא, עד שיתאם טעם דגן. בדרך כלל זה טעות, טעות שרוב העולם טועים בה. חושבים שתינוק לא יכול לדבר. הוא לא יכול, זאת עובדה, הוא לא יכול לדבר. אבל חושבים שיש כאן איזה חוסר יכולת שהוא. תינוק לא מדבר כי אין לו מה לומר. ברגע שיש לו מה לומר, הוא אומר את זה. צריך, כדי שיהיה לו מה לומר, צריך צירוף של אותיות. צריך שהדברים יסתדרו אצלו בצירוף אותיות למילים. חיטה, זה כבר כתוב, אומרים את זה, כתוב בשלה. חיטה בגימטריה חף בית. זאת אומרת, החיטה היא זאת ש... נותנת אפשרות לתינוק, נותנת לו אפשרות לצרף את האלף בית. הוא יכול לומר מילים. מילים אלה מילים שמצטרפות מאותיות, אבל לצרף אותיות, צירוף אותיות, זאת פעולה שהיא צריכה בשביל, לשם כך צריכים לאכול מעץ הדעת. בכי, בכי אמיתי. בכי אמיתי זה דבר שבא במקום דיבור. כשאדם בוכה, זה מונע ממנו את האפשרות לדבר. הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לצרף מילים. הוא בוכה. זאת אומרת, הביטוי שלו הוא בכי, הביטוי שלו הוא מפסיק להיות דיבור, הוא לא יכול לדבר. הסדר של אלף בית, הסדר, חורבן תמיד חל על, כמו שכבר המדקדקים הראשונים עמדו על הצירוף השורשים של חבר וחרב. חורבן חל על חיבור. כשאדם בונה בית, בונים, מחברים אבן לאבן ובונים בית. מחריבים על ידי שמפרקים את החיבור. מבטלים את החיבור. כשמבטלים את החיבור זה חורבן. החורבן מבטל חיבור. בספר יצירה שמיוחס על ידי חז"ל ורבותינו הראשונים, מיוחס לאברהם אבינו, כתוב, האותיות נקראות אבנים. האותיות נקראות אבנים, והמילים נקראות בתים. כתוב, יש שם סדר, משנה שלמה. שתי אבנים בונות שני בתים. שלוש אבנים בונות אחד כפול שתיים כפול שלוש. כן. שש. שישה בתים. ארבע אבנים, המשנה הולכת ומונה, בונות 24. שש כפול ארבע. כל תוספת של עוד מספר מכפיל את המספר הקודם במספר הנוסף. המספר שיוצא מהצירוף של כל האלף בית, כל האלף בית, כן. כמה אפשרויות יש שם? אז המספר של האפשרויות שם זה מספר בין, נדמה לי, משהו בין יותר מ-20 אפסים. המשמעות שמתבארת בדברי רבותינו, המשמעות היא שכל הדברים בעולם, כל דבר ודבר שנמצא בעולם, כולל כל גרגיר חול, או כל עלה שנמצא באיזשהו מקום, נידח, באיזשהו יער עד, באיזשהו מקום בעולם, כל עלה, כל גרגיר חול, זה במספרים שאי אפשר להעלות על הדעת. יש עוד דברים בעולם, חוץ מגרגירי חול ועלים, יש עוד כמה דברים בעולם. כל הדברים בעולם הם מהצירופים שנוצרים מהאלפבית. המספר שאני לא אמרתי, אני גם לא יודע אותו בדיוק. אבל זה מספר, כן. זה המספר של כל האלפבית, מאלף ועד תף. אפשר לצרף את כל האלף בית מאלף ועד שין. זה לא הרבה פחות. כן. זה לא הרבה פחות. רק המכפלת האחרונה יורדת. וכן הלאה. כן. כך שמצירופי האותיות, כמה שאפשר, אז אפשר להגיע למספרים שהם בעצם המספרים של גרגרי החול. אלה המספרים של גרגרי החול. אין דבר שאין לו איזשהו מקור. כביכול, הכל נהיה בדברו. ודברו זה לעולם צירוף אותיות. צירוף אותיות. וצירופי אותיות כאלה, כאלה, כאלה. המון, המון, המון עצום של צירופים. ומכיוון שכל הדברים בעולם נכנסים תחת מספר איזשהו, אז המספר הזה, זה מספר שהוא תוצאה, כן, תוצאה, של כל האפשרויות של צירופי האותיות, כל האותיות כולם, פחות, 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 פחות. מגיעים לצירוף של 20 אותיות, זה גם במספרים ש... וכן הלאה, כן. אז כל הצירופים האלה ביחד זה המספרים של כל הפרטים הקטנים ביותר שישנם בעולם. אין בעולם דבר שאין לו מקור בדברו, במשהו שכביכול בורא העולם אמר. כל צירופי האותיות הם אלו שמהם נברא העולם, מהם העולם עומד. והחורבן הוא חורבן, חורבן, ביטוי של החורבן, הוא באלף בית. האלף בית זה סדר, והוא נחרב. הסדר נחרב. המהלך נחרב. זה הבכי. בכי זה נקרא אין המשך למהלך. זה הבכי האמיתי. אין המשך למהלך. אין דרך הלאה. שני החטאים האלה, היינו, חטא העגל וחטא המרגלים, שני החטאים האלה, אמרנו, בחטא העגל נשבר מתן תורה. כמובן, נשברו הלוחות, פירוש, נשבר מתן תורה. מתן תורה עצמו נשבר. בחטא המרגלים, אילולי חטא המרגלים, אין לנו גילוי בכתוב, ביום פוקדי במרגלים, כך אומר רש"י על הפסוק, ביום פוקדי ופקדתי עליהם את חסתם. אומר רש"י, ביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חסתם בעגל. משמע, משמע שאילולי חטא המרגלים, לולי חטא המרגלים, היינו, אילו המרגלים היו חוזרים בליל תשעה באב, ומספרים לכלל ישראל את מה שהם היו צריכים לספר. כולם, כולנו היינו קמים בשמחה והולכים, מגיעים לארץ מיד. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. וגם את הדרך הזאת עשו בשלושה ימים. היו מיד מגיעים לארץ ישראל. ואז היו מגיעים לארץ ישראל ובונים את בית המקדש. איך במה היה מתכפר חטא העגל? הייתה אפשרות כזאת. המרגלים היו יכולים לחזור. וכולם היו מספרים את מה, את מה שאמרו יהושע וכלב. ההבטחה הייתה רק ביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם בעגל. מה היה קורה עם חטא העגל? מה היה קורה? במה הוא היה מתכפר? במה חטא העגל היה מתכפר? לא שמענו. לא לימדו אותנו, כי למעשה זה, כן, בפועל זה לא קרה. רבותינו מלמדים אותנו, צריך לדעת, להבין. אמרנו, מתן תורה נשבר. נשבר. זה לא הפירוש, נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות פירוש, נשבר מתן תורה. מתן תורה היה כמו שכתוב, ודבריו שמעת מתוך האש. דבריו, כביכול של בורא העולם. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כביכול, מתן תורה, התורה באש ניתנה. דבריו שמעת מתוך האש. כשמתן תורה נשבר, האש נשברה. האש נשברה. כל אחד שמע פעם משהו, בוודאי, על מה שמדברים רבותינו. על מה שכתוב בגמרא, לא גלו ישראל לבין האומות, אלא בשביל שיתווספו עליהם גיירים. גיירים. אנחנו לא מחפשים גרים, לא מעוניינים בגרים. משתדלים גם לדחות גרים. בכל אופן, ודאי שלא מקבלים מהתלהבות. לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. כתוב, מובא בשם, אפילו בשם הרב, בשם האריזה. הכוונה היא לא לגרים בני אדם, אלא לניצוצות שנתפזרו בכל העולם. המילה ניצוצות שנתפזרו מכל העולם, בכל העולם, הניצוצות האלה, זאת השבירה שהייתה באש הגדולה של מתן תורה. ניצוצות זה חלקים, אפילו חלקיקים של האש הגדולה, שהתפצלה לאישים קטנים, והם מפוזרים בכל העולם כולו. כל זה, זה מפוזר בכל העולם כולו. האש הגדולה של מתן תורה, ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. כמו שכתוב במתן תורה. האש הגדולה, כשהיא נשברה בשבירת הלוחות, היא התפצלה למה שנקרא זיקים. ניצוצות זה נקרא אישים קטנים, אש, עוד אש, עוד אש. האש הגדולה התפצלה, נשברה, והתפזרה בעולם. ובכל מקום יש משהו מאותה אש גדולה של מתן תורה. וכלל ישראל צריך לגלות ולהתפזר בכל העולם, כדי לחבר את אותה אש שהגיעה לשם, לצרף את זה בחזרה לאש הגדולה של מתן תורה. כשכלל ישראל גולה לבין האומות, כמו שידוע, כל מי שטעם אי פעם איזה טעם של לימוד תורה בישיבה, באיזשהו מקום בבית מדרש שלומדים תורה, יודע שהסגנונות בלימוד תורה הם רבים, רבים מאוד, והם מחולקים לפי מקומות. יש צורת לימוד תורה שמקורה במקום הזה, וקשה מאוד לחבר, קשה מאוד לחבר אדם שהתחנך בבתי המדרש של טוניס, קשה מאוד לחבר אותו, שילמד בחברותה עם מי שלמד בבתי המדרש של גליציה. צריך הרבה הכנה או הרבה... בסופו של דבר הם מדברים על אותם דברים, בסופו של דבר. אבל כל אחד יש לו את כל אחד יש לו את הפנים שלו בתלמודו. אלה הם הגרים שמתווספים, כל הצורות האלה, כל הצורות האלה של לוקחים את אותם שברים של האש הגדולה של מתן תורה, שהתפזרו על ידי שבירת הלוחות, התפזרו בכל העולם, לכן אנחנו צריכים לגלות. ובני ישראל צריכים בכל מקום להיות, ובכל מקום לקבוע בית מדרש, ובית המדרש מחבר אליו את אותם חלקי אש שנמצאים במקום הזה, וזה מתחבר בחזרה לאש הגדולה. הדורות יורדים והולכים, ושוב, הדורות יורדים. האש הגדולה מתרחקת. גם בראשונים עצמם יש סגנונות. יש סגנון. הראשונים עצמם מביאים מרבותינו הצרפתים. רבותינו הצרפתים אלה בעלי התוספות. רש"י הוא בעלי התוספות. והיו רבותינו שבאו ממקומות אחרים, אלה שבאו מברצלונה, הם לא באו מצרפת. היה חיבור ביניהם. הם למדו מבעלי התוספות. אבל זה בכל זאת, זה שונה. זה שונה. כל המקומות האלה, כמו שמסתבר, כבר מיצו את עצמם. בזמן שכל החלקים כולם הצטרפו שוב, הצטרפו יחד, יוכלו להצטרף יחד לאש הגדולה, אותה אש גדולה שנשברה לניצוצות, נשברה לאישים, אישים, אישים. יש מקומות של, כן, יש גם משהו מאש גדולה יותר. אבל, בכל אופן, יש, בכל מקום, משהו. והמשהו הזה צריך להתמצות. נפתחו בתי מדרשות בכל קצות העולם. צורה משונה. זה הקיום. אנחנו לא יודעים איך זה קורה, מה מתקיים, מה. אבל מה שקורה כאן, שישראל גלו לבין האומות כדי שיתווספו עליהם גרים. יתווספו עליהם גרים, זה הכוונה. אלו שפרשו מהאש הגדולה של מתן תורה והלכו למקומות זרים. למקומות שכן, אין שם בני ישראל. אין מי שיצרף את זה בחזרה על האש הגדולה של מתן תורה. האש הגדולה של מתן תורה הייתה אש כל העולם כולו הפסיק לרגע. בזמן שכביכול בורא העולם נתן תורה, אז העולם הפסיק. כן. כמו שחזל אומרים, עוף לא פרח, כן, פרה לא געתה, לא נשמע שום קול בעולם. מכל העולם כולו יצא הקול, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. מהכל, מכל המקומות, כל העולם כולו. בזמן שמתן תורה נשבר, בכל המקומות שמתן תורה הגיע לכל המקומות האלה, נתפזרו השברים. ולכן לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אנחנו לא, אין לנו מושג. אנחנו, כן, טוב. אין לנו מושג איך הדברים האלה קורים, מה בדיוק קורה, מהו החלק שנשאר באיזושהי תרבות, באיזשהו מקום? מה נשאר פה מהאש הגדולה של מתן תורה? שיצטרף לתרבות המסוימת הזאת. שבני ישראל שנמצאים בתוכם, אז הדבר הזה ייתן להם תפיסה מסוימת, מיוחדת, עם סגנון מיוחד, בגמרא ובתוספות. אבל זה מה שמלמדים אותם. זה נקרא שהתפספו עליהם גרים. גזירת הגלות נגזרה עלינו, גזירת הגלות נגזרה עלינו בחטא המרגלים. כמו שכתוב בפסוק בתהילים, וישא ידו להם, להמית אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. כל גזירת הגלויות נגזרה בחטא המרגלים. ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. כך כתוב בפסוק. זאת הייתה השבועה שנשבע בורא העולם אחרי חטא המרגלים. ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אם יראה איש באנשים האלה את הארץ שנשבעתי, וכל מנעציי לא יראוה. זאת אומרת, כאן נגזרה גזרת גלות על כולם. אחד ממפרשי המדרש מביא בשם, אחד ממפרשי המדרש המפורסמים, מביא בשם אחד מגדולי וילנה בדור של הגר"א. פירוש המילים, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, זה שכאן הובטח שכביכול, וכל העולם כולו, כביכול, יגלו כלל ישראל, וכבוד השם יתגלה פה, בכל מקום ומקום. חי אני, זאת אומרת, גזירת הגלות על כלל ישראל נאמרה בלשון, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. כביכול, בכל העולם כולו ימלא כבוד השם. היינו בכל העולם כולו יהיו בני ישראל, ויהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות של כלל ישראל, וילמדו תורה בכל מקום בעולם. ימלא כבוד השם את כל הארץ. כך נאמרה גזירת הגלות. אילו כלל ישראל לא היה חוטא במרגלים, והיה כאיש אחד נכנס לארץ, זה עצמו היה מבטל את השבירה. כולנו יחד נמצאים במקום אחד, במקום הזה הייתה נמצאת האש הגדולה. במקום אחד. זה היה מבטל את השבירה. כך שגם חטא העגל, אנחנו נענשנו גם על חטא העגל בגין חטא המרגלים. חטא המרגלים כשלעצמו אמור היה לתקן את חטא העגל. כלל ישראל כולו נמצא יחד במקום אחד, זה עצמו, זה תיקון השבירה. זה נקרא האש הגדולה חוזרת למקומה, נמצאת במקומה. אנחנו חטאנו באלף בית, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. פירוש, לא עברו על התורה ועשו נגד מה שהתורה אמרה. לא על זה אנחנו בוכים. הבחייה לדורות לא נקבעה על זה. על זה אנחנו מקבלים את העונשים שלנו, אנחנו מקבלים בלי הפסק. זה הגלויות, זה כל הצרות. על זה אנחנו הולכים ונענשים. הגזירה המיוחדת, אני אקבע לכם בחייה לדורות. בחייה. בחייה. אתם לא תדעו לאן ללכת. לא תדעו איך להמשיך הלאה. תהיו נבוכים בארץ. בכייה לדורות. זה פירוש. עונש בפני עצמו. זה העונש. העונש של ה... אותם כבית ימים שהם הם, לצערנו לפנינו, שהם יעזור. אנחנו מצפים בכל יום, כל יום שהגלות תיפסק, תיגמר, שיבוא הגואל. אבל אלה חף בית הימים, חף בית הימים שמכוונים כנגד חף בית אותיות א' בית, שהוא בוכה במגילת קינות. אין לנו לאן ללכת. אין לנו, אנחנו לא יודעים. אנחנו נבוכים בארץ, לא יודעים. לא יודעים. זה הבכי, זה הצער, זה הכאב. הגמרא אומרת, גם זה בסנהדרין, דף אחד הלאה, כתוב בגמרא, אותו רבי יוחנן, מברכותיו של אותו רשע, אתה יודע מה היה בליבו. כבר הזכרנו. למה צריך לעניין אותנו מה היה בליבו? משום שחז"ל מגלים לנו, כולם חזרו לקללה. כל מה שהיה בליבו, לצערנו, התקיים. למרות שבפיו הוא אמר ברכות, אבל כולם חזרו לקללה. זה שבפיו הוא אמר ברכות, זה היה מפעולה מיוחדת של כביכול בורא העולם, שהוא קיים כך, הדברים נעשו בצורה כזאת. נתקיים ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. ויהפוך. הדברים התהפכו לברכה. אבל הבסיס נשאר. ויהפוך, כמו שכבר אמרנו, ויהפוך נתקיים בגלל כי אהבך השם אלוקיך. אחרי שבלעם הרשע יעץ לבלק, שהיה צדיק כמוהו, אחרי שהוא יעץ לבלק להחטיא את ישראל, אלוקיהם של אלו שונא זימה, תחטיא אותם. ואותו נביא שהקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם, פרץ, כמו שרש"י אומר, פרץ גדרו של עולם, והביא, המשמעות היא, כמו שכתוב פשוט, המשמעות היא שכך, זה שהעולם נראה היום כך, זה הכל מכוחו של אותו בלעם. אותו נביא, שבורא העולם נתן להם לגויים. הוא פרץ גדרו של עולם, וכמובן שאחר כך כבר לא היה מי שיגדור. כל האומות כולם היו גדורים בעריות, והוא פרץ גדרו של עולם, והעולם כך נראה עד היום. אלוקים של אלו שונא זימה, ברגע ש... נכשלנו בזה, אז נתבטל כי אהבך השם אלוקיך. וכשנתבטל כי אהבך השם אלוקיך, כי אלוקים של אלו שונא זימה, אז נתבטל ויהפוך. לכן כולם חזרו לכללה. חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. הברכה של מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. משום שעליהם נאמר, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. כביכול, המקומות שהם אהובים לפניו, אלה בתי כנסיות ובתי מדרשות. כאן מתקיים ויהפוך. בתי כנסיות ובתי מדרשות, כאן כביכול. כאן נמצאת הברכה. זה המקום היחידי. פה הברכה נמצאת, כי פה כביכול בורא העולם הופך את הכללה לברכה. כי אהבך השם אלוקיך. כביכול בורא העולם אוהב אותנו כשאנחנו נמצאים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה טובו? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים על זה חז"ל, טוב מאוד, טוב אדם. זה נאמר בסוף היום השישי, סוף מעשה בראשית. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד, זה במילים אחרות, מה טוב הוא. טוב הוא מאוד, מה טוב הוא. טוב מאוד. למאוד אין גבול. מאוד אין לו גבול. כמה שיתווסף, אין גבול לתוספת. מאוד. הימים האלה, ימי בין המצרים, כל רודפי היסיגוה בין המצרים. יש מקום שלא ישיגו אותנו. יש מקום אחד, ששם אנחנו נמצאים בתוך מערכת של ברכה, ובתוך מערכת של מה שנקרא טוב מאוד. טוב מאוד. מה טוב הוא, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. העצה הנכונה, הטובה, האחת והיחידה, זה להתחבר באמת, להתחבר בכל הכוח, למה טוב הוא, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כאן הברכה נמצאת. כאן מתקיים בנו כי אהבך השם אלוקיך. לא היו, אין, שום נביא, וגם לא בתורה עצמה, לא התנבא עלינו, על כלל ישראל. לא השפיע עלינו ברכות כאלה כמו שהשפיע עלינו בלעם. זה עובר כל גבול. ברכות כאלה כמו בלעם לא השפיעו עלינו. כתוב באמת, חז"ל הרי אומרים, למה נכשלו בבנות מואב? מפני שזחה דעתם אחרי ששמעו את דברי בלעם. זך דעתם של אותם. מדובר פה על אנשים שהיו 40 שנה במדבר, אכלו מן, היו יחד עם משה רבנו. פתאום הם חוטאים במיני חטאים כאלה. זה בלתי אפשרי, זה לא שייך. הייתה זכות דעת שבני ישראל שומעים, וזה דברי תורה, שומעים את הברכות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אין לנו עבירות, אנחנו לא יכולים לעשות עבירה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אין דבר כזה. השם אלוקיו אימו הוא תרועת מלך פה. תמיד. תמיד. תרועת. יש כמה פירושים. הפירוש הפשוט יותר זה ראות. תרועת מלך. אנחנו תמיד יחד איתו. תמיד. כששומעים דברים כאלה, הדבר הזה חזר לכללה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. זה חזר לכללה. אבל מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כאן נשארה ברכה. כאן נשארה ברכה, וכאן צריך להיות. זה המקום, במקום הזה, במקום הזה, אנחנו בתוך מסגרת של ברכה. כאן אנחנו בטוחים. לצערנו, מנהג העולם, כמו שידוע, כמו תמיד, כן, מנהג העולם הוא ההפך. כן. בימים האלה, שהם ימי בין המצרים, אז הימים האלה דווקא, בתי כנסיות ובתי מדרשות, נחלשים קצת. מי שיתחזק, עד רבה, מי שיתחזק, יזכה לברכה בכפל כפליים. כמו שאמרנו, טוב מאוד זה בלי גבול. מה טוב הוא פירוש טוב מאוד, מאוד, באופן, זה מה שצריך לעשות. מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל.